פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על יהדות התפוצות. אני אומר שלום לעורך דין רועי מקלר.
נעים מאוד.
ראש מנהלת עמי, המנהלת הלאומית לקשרי ישראל והתפוצות. תכף נדבר מה זה, אבל קודם באמת אולי תובנה בסיסית, יהודי העולם מכירים לא רע את ישראל כמובן, אבל מן העבר השני אנחנו כמעט ולא יודעים שום דבר על יהודי העולם.
אתה ממש צודק. במשך המון שנים המאמצים שלנו היו מושקעים לכיוון הזה. זאת אומרת שיהדות העולם תהיה כמה שיותר חשופה וקשורה לישראל. ובעצם שכחנו שבשביל מערכת יחסים משמעותית חייבים הדדיות. ולכן אנחנו הקמנו, שאני אומר אנחנו, זה בעצם מיזם משותף של משרד התפוצות וגשר, שבעצם הקימו את מנהלת עמי, שכל התפקיד שלה זה לחבר בין הישראלים פה ובין יהודים מחוץ לישראל.
כן, וזה באמת משהו חדש, נכון? זה שנה, שנתיים בקושי?
נכון מאוד, אנחנו עכשיו חוגגים את השנה השנייה יחד עם אירועי שבוע התפוצות, ובעצם מציינים את פתיחת השנה השנייה ליוזמות שאנחנו בעצם קידמנו בשביל לחבר יותר את הישראלים פה עם היהודים מעבר לים.
כן, תכף נדבר איך עושים את זה בכלל, אבל לא יודע, עוד לפני זה משהו שעולה לי בראש, העניין הזה של הטרמינולוגיה, תפוצות. נראה לי שתפוצות, אולי תחשבו על זה, הוא ככה מונח קצת מנוכר ולא ברור. זאת אומרת, יהודי העולם אולי זה נשמע יותר טוב. תפוצות זה תמיד נשמע משהו ארכאי, אתה יודע, משנים עברו. אולי גם פה על זה צריך לחשוב, לא?
אתה ממש צודק, ויש לך כאן רגישות מאוד גבוהה לשפה, כי בעצם תפוצות זה הגל השני. אנחנו נמצאים עכשיו בגל השלישי. הגל הראשון, אגב, היה גלות. וכשאומרים
אוקיי.
גלות זה בכלל משהו שבא ואומר, הם שם, אנחנו פה, אנחנו מפרידים את הכוחות.
אז תפוצות זה מושג גלותי.
ואז התפתחו מתוך התפיסה הזו, באו יהודי העולם ואמרו, סליחה, אנחנו רוצים קשר איתכם. וישראל בא וקרא להם תפוצות. והיום אנחנו בעצם נמצאים בגל שלישי, שכבר בא ומדבר על תפיסה של עמיות. זאת אומרת, לא עוד תפוצות, בטח שלא גלות, אבל יש בינינו קשר שאנחנו רוצים שהוא יהיה שוויוני. ברור לכולם שהלב של העם היהודי הוא ישראל. כן. ברור לכולם שיש אחריות הדדית אחת לשני, אבל התפיסה היא תפיסה של שווים, ולא תפיסה של מישהו שהוא מעל האחר.
כן, אוקיי. אז עכשיו, לא מזמן אני מבין, נערך מחקר של המכון הידוע פיו, ושם המצב מאוד לא טוב. בוא ספר לי, מה ההבחנות?
אנחנו למעשה רואים רצף מתמשך, זאת אומרת, ממש גרף מאוד קונסיסטנטי שבא ומראה שככל שיש חוסר חיבור בין היהודים מחוץ לישראל ובין מדינת ישראל, ככה גם הקשר ביניהם לבין היהדות הולך ונחלש, ולהפך. ובדיוק מתוך התפיסה הזו אנחנו באים ואומרים, איך אנחנו מייצרים את הקשר הזה? וכאן באמת התרומה של מנהלת עמי, שבאה ואומרת, אנחנו חייבים שלישראלים פה יהיה יותר אכפת מהיהודים שמה, לא רק בשבילנו, אלא גם בשביל הקשר. כי אנחנו יודעים שככל שיהיה מערכת יחסים יותר משמעותית, כך אנחנו גם נוכל להסתכל על עצמנו לא כעם שמונה כ 7.5 מיליון, זאת אומרת, היהודים פה בישראל, אלא כעם שמונה כ-17 מיליון.
עכשיו, השאלה היא, היו כאן שם כל מיני נתונים, למשל 13 מתוך 100, על אנשים שבעוד שני דורות כבר אי אפשר יהיה לכנות אותם יהודים, נכון?
אז כאן באמת יש גם שאלה מאוד גדולה של מי הוא יהודי. אגב, אני בדיוק סיימתי את הביוגרפיה של סופר האידי, זוכה פרס נובל, בשביס זינגר.
כמובן.
והוא אומר, מי הוא יהודי? יהודי זה מישהו שכל כך טרוד בענייני העם היהודי, עד שהוא לא יכול לישון, ואז הוא גם לא נותן לאף אחד אחר לישון. זה ההגדרה שלו.
אחלה הגדרה. אבל תן לי קצת נתונים, עורך דין מקלר, על מה העלה המחקר הזה, מבחינת...
אז המחקר בעצם, מעבר למספרים המתמטיים, שעוד פעם כל חוקר לוקח את זה לכיוון שלו, המחקר מראה את זה שאנחנו היום בבעיה אמיתית, בבעיה של שייכות לעם היהודי. אנשים לא מזהים את השייכות כמשהו שהוא רלוונטי. זה יכול להיות כתוצאה מהמודרנה, זה יכול להיות כתוצאה משייכות לקהילות, אבל בסופו של דבר, משהו שהיה כל כך טבעי להורים שלנו, לסבים שלנו, כל השושלת אחורה, היום הוא דורש רלוונטיות. ובשביל הרלוונטיות הזאת צריך לשאול שאלות קשות.
כן, אבל המצב, אני זוכר את הנשיא הרצוג מדבר על זה שאנחנו הולכים ומאבדים את יהודי התפוצות. כן. מה בדיוק המצב? הרבה יותר מרגישים לא שייכים, הרבה יותר מתבוללים, איפה זה עומד?
נכון, אז א', גם מרגישים לא שייכים, גם יש התבוללות, גם נישואים שהם מחוץ לעם היהודי, מעל 80% כבר, בעצם לא מרגישים את הצורך להינשא דווקא למישהו יהודי, וגם מנסים מצד שני למצוא לזה פתרונות. זאת אומרת, יש הרבה קהילות, במיוחד בצפון אמריקה, אבל גם במקומות אחרים בעולם, שבאים ואומרים, אתה לא חייב להינשא ליהודי בשביל להיות חלק מקהילה יהודית. ויותר מזה, באים ואומרים, איך אנחנו מייצרים את הרלוונטיות הזו? עכשיו, אנחנו יודעים מהצד השני שדווקא מערכים יהודים יש תנועות, למשל תנועה שנקראת If Not Now, תנועה צעירה אמריקאית, מאוד מתפתחת, שהיא בעצם, נקרא לזה הדור הבא של ה-BDS, אבל דווקא מהצד היהודי, שבאים ואומרים, דווקא מתוך המקום היהודי שלנו, אנחנו לא יכולים להרגיש שייכות למדינת ישראל. וגם כאן אנחנו חייבים למצוא דרך לייצר תקשורת ולהסביר להם את המצב לאשורות. אתה יודע, הרבה פעמים יש גם, בגלל שאין תקשורת, אז נוצרים דעות שהן שונות מהמציאות. אז מאוד חשוב שנסביר לכולם את המצב באמת שנמצא פה בישראל, שנדע להסביר גם מה מחבר בינינו. כי בסופו של דבר, ברגע שאנשים לא מגיעים מרקע דתי, ברגע שזה מדובר בצעירים חילונים, איך אנחנו יכולים להסביר להם את חשיבות הקשר בינם לבין חילונים שנמצאים?
אז תכף ניגע באמת בחשיבות הקשר ומה באמת יכול להיות הקשר אם זה כבר לא קשר דתי. אבל עוד קודם לכן, אתה יודע, אנחנו אומרים יהודי העולם, התפוצות, זה סוג של חור שחור. בוא תסביר לי מה יש שם. זאת אומרת, יש רפורמים ויש קונסרבטיבים ויש אורתודוקסים ויש חילונים עם שייכות או זיקה ציונית וחילונים שאין להם זיקה ציונית. בוא תסביר לי פחות או יותר איך מחולק העם היהודי מבחינת הזרמים האלה.
כן. אז באמת אנחנו רואים שמחוץ לישראל רוב העם היהודי הוא בעצם לא שייך לזרם האורתודוקסי. אנחנו רואים שיש עלייה גם בזרם הרפורמי. אנחנו רואים מצד שני שיש דווקא התחזקות בימים האלה בקהילות האורתודוקסיות, עוד פעם, הם לא הרוב, אבל הן מתחזקות יחסית.
כן.
ואנחנו גם רואים שבעצם, שיש שונות מאוד גדולה, נגיד, בין יהודי צפון אמריקה ליהודי שאר העולם. עכשיו,
למה?
אחוז, כ-80% מהיהודים מחוץ לעולם, הם נמצאים בצפון אמריקה.
אוקיי.
אז יש שם קהילה מאוד עשירה, מאוד נטועה בשורשים, קהילה שבדרך כלל גם מגיעה ממקום שהוא מאוד מבקש את הקרבה לישראל, מתוך העוצמה שלה.
כן.
לעומת זאת, קהילות אחרות, קהילות שנמצאות במקומות שהם יותר מבודדים, או שאין להם את הלובי של איי-פאק או ג'י-סטריט, שבא ומחבר אותם אחד לשני, אנחנו רואים שמה שיש שמה הרבה פעמים מחלשות. וכאן בעצם, אתה יודע, בעצם אחד הדברים שחיברו כל השנים את העם היהודי, היה היכולת הזו. לחבר
כן,
כוחות.
כן.
וברגע שאנחנו לא מצליחים לייצר את זה, אז יש סכנה באמת ליכולת שלנו לשרוד ולשמור גם על הזהות שלנו.
כן. אז מה אנחנו בעידן שהוא עידן חופשי, עידן מודרני, עידן של ליברליזם בסופו של עניין, מה אנחנו יכולים לבוא ולומר לאותו יהודי, קודם כל, לך תגדיר אותו, יהודי או לא יהודי, אבל לאותו יהודי שנמצא מעבר לים, מה אנחנו יכולים להגיד לו? על סמך מה הקשר? על סמך אולי אידיאולוגיה פוליטית? על סמך הלאומיות? הרי אתה יכול להיות לאומי וליברלי. על סמך מה? מה לא ולישראל?
זה שאלות מעולות, אבל אני חושב שעצם השאלה, זה כבר צעד אדיר קדימה. כי
אוקיי.
בדרך כלל לא שואלים את השאלות. לרוב לא שואלים את השאלות, לרוב אנחנו לא עסוקים בכלל בנושא הזה, וברגע שמפספסים את השאלות, אין התעסקות אמיתית עם זה. וכאן עצם הצבת השאלות, עצם היכולת לבוא ולהגיד, אני רוצה לברר שנייה, מה המשמעות באמת של השייכות שלי לעם? במה זה רלוונטי לי?
כן.
איך זה משפיע על בחירות שאני עושה בחיים? הוצאת האלבום. שירי לאה גולדברג.
עשית עבודה.
לאה גולדברג, כמה היא כתבה על המולדת.
כן.
וכשהיא כותבת על המולדת, פרשו את זה אחר כך, כאילו היא מדברת על ישראל. אבל בעצם...
זה היה שם
בדיוק,
ליטה.
בדיוק. אז בזמנים האלה, באמת לכל אחד היה את המולדת, והיה ברור מה מחבר אותו לעם, כי
כן.
הם הגיעו מהקהילות האלה.
כן.
אנחנו היום, כשאנחנו כבר לא מחוברים לקהילות שמהם הגיעו, הדורות הקודמים, איך אנחנו יכולים בכל זאת לייצר את זה?
אז אני שואל אותך, עורך דין רועי מקלר, זאת אומרת, מה אתם עושים במנהלת עמי, כדי שאותם יהודי העולם ירגישו מחוברים?
אז אנחנו מייצרים רשתות על גבי רשתות על גבי רשתות. אני אסביר. קודם כל, הרשת הראשונה זה בעצם שיתוף פעולה בין מגזרי, כי יש פה... בפעם הראשונה שהוקמה מנהלת לאומית, שיתוף פעולה של ממשלת ישראל, משרד התפוצות יחד עם גשר וקרנות שתומכות בעם היהודי, כן, כמו כן. קרן דוידסון וקרן מיימונדיס, שבעצם באות ואומרות, אנחנו רוצות לשתף פעולה בין המגזרים, בשביל מה? בשביל לייצר שיתוף פעולה בין כל הארגונים הפועלים בשדה.
אוקיי.
וכאן אנחנו מדברים על הסוכנות היהודית, וקרן רודרמן, וה-JFNA,
כן.
והרטמן, הרבה ארגונים שלשמחתנו בתקופה הזו, כולם מובלים על ידי נשים מדהימות, אז יש מנהיגות נשית, מפוארת.
זה תמיד...
אמירה אהרונוביץ', מנכלית הסוכנות, שירה רודרמן, בקרן רודרמן, בקי קספי, ב-JFNA, רונית הד, במכון הרטמן, כמובן, ציונה קנינג יאיר, מנכלית משרד התפוצות, ובזכות המנהיגות הזו, והאיכות שלה, הצלחנו לייצר שיתופי פעולה, בין הארגונים, שהשיתופי פעולה האלה מביאים לשיתופי פעולה בין יהודים, בישראל ויהודים מחוץ לישראל.
תן לי דוגמה, אני רוצה לרדת ברשותך, אז לתרגם למשל, את זה לרמת השטח.
מעולה.
תן לי דוגמה לשיתוף פעולה כזה.
למשל, אנחנו מאוד עסוקים בצעירים. יש חבר'ה שהולכים למכינות קדם צבאיות.
שם?
פה בישראל.
פה בישראל,
אלפי נערים שאחרי התיכון, במקום להמשיך לצבא,
כן.
הם אומרים, רגע לפני, אנחנו רוצים לעשות שנה משמעותית, והולכים למכינה קדם צבאית. ושם הם עוסקים הרבה בנושאים של זהות ושייכות, אבל הם לא עסקים הרבה פעמים בעמיות. מצד שני, יש המון משתתפי גפיר, אלפי צעירים שמגיעים לישראל מכל העולם, אחרי תיכון, גם לעבור שנה משמעותית של עיסוק בזהות ושייכות, אבל גם הם, עד הקמת המנהלת, לא נפגשו בצורה שיטתית עם המכינות הקדם צבאיות. אנחנו עשינו בעצם בפעם הראשונה בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, מועצת
כן,
המכינות,
כן.
וארגון מסע, בעצם עשינו חיבור בין 20 תוכניות, חצי מהם המכינות הקדם צבאיות, חצי מהם המשתתפי גפיר, שבעצם נפגשים עכשיו לאורך כל השנה, עכשיו הם לא נפגשים רק לדיאלוג, הם בעצם הקימו אקסלרטור, הם הקימו בעצם חממה לחדשנות חברתית, שבה הם עושים יוזמות עמיות יהודית, למשל פודקאסט, שהם עושים בעצמם על המיעוט, או חיבור בין ההורים, בין המשפחות שלהם פה ושם, החיבור בין בתי הספר שהם הגיעו מהם, מהתפוצות ומישראל, ואנחנו רואים שיש לזה צמא אדיר, אנחנו הולכים להכפיל את הפרויקט הזה כבר בשנה הבאה, ככה שכל צעיר בישראל שהוא הולך למכינה קדם צבאית, או לאיזושהי תוכנית מנהיגות משמעותית, יהיה לו גם חלק מאוד חזק בחיבור עם העם היהודי.
אוקיי, יפה. עכשיו, אתה יודע, גם חושבים על זה, למשל, אנחנו מכירים את הפרויקט האדיר הזה, תגלית. למה לא לעשות את זה הפוך?
זה רעיון מעולה. הבעיה שזה גם עולה הרבה.
אוקיי, אז יש את כל הקרנות האלה.
אז בעצם מה שאנחנו ייצרנו זה תגלית, אבל במקום הטיסות, אנחנו עושים את התגלית הזו בישראל. זאת אומרת, אנחנו לוקחים קבוצות מנהיגות, קבוצות של ישראלים מנהיגים, ואנחנו מעבירים אותם, בעצם קורס עמיות שהם
כן,
לומדים,
אבל
שהם לומדים על התפוצות.
כן, אבל מתי נפגשים איתם?
אז הם נפגשים עם החבר'ה מחול שנמצאים בארץ. אני אתן לך דוגמה. ממש השבוע, לכבוד שבוע התפוצות, עשינו מפגש של צוערי בעד אחד. כל הצוערים, הקצינים של בעד אחד, בעצם עם משתתפי מסע. חבר'ה שגרים בחול,
כן.
הגיעו לארץ לכמה חודשים, והם מספרים להם על הקהילות שלהם. וכך אנחנו מצליחים לייצר גם את המפגש הבלתי אמצעי, אבל בלי להטיס את כולם עכשיו.
כן,
אלא
כן.
משהו שהרבה יותר מבוסס על, על המפגש של אנשים שגם ככה נמצאים פה. ואני חייב להגיד שיש לנו הצלחה מאוד מעניינת בצבא. כי דווקא הצבא, אתה יודע, שזה מקום כל כך ישראלי שורשי, מאוד מעריך את זה, וברשות קצין חינוך ראשי, אופיר ליביוס,
כן.
שבעצם החליט לקחת את נושא המיוט וממש לטפח אותו, אז לי יצא להעביר סדנת המיוט לכ-200 קצינות וקציני חינוך, כן. בעצם הסגל הבכיר שמתעסק בחינוך החיילים בצבא, על איך אנחנו עושים תהליך המיוט משמעותי. והדבר הראשון שאמרתי להם, הכנו מתודה מפוארת והרבה PDFים ושקפים, אבל אמרתי, עזבו הכל, הכי חשוב, יש לכם חייל בודד במחלקה, יש לכם חייל עולה, קודם כל תנו לו לספר מאיפה הוא הגיע, תנו לו לספר שנייה על הקהילה שבעצם,
שבאו,
ממש ככה, ממש ככה, כי אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, והרבה פעמים גם אין לנו תפניות לבוא ולשאול, איך זה נראה שם בעצם?
עכשיו, הדברים האלה, אתה יודע, בכל זאת אנחנו לא פועלים בחלל ריק, והדברים האלה מושפעים לא מעט גם מפוליטיקה. זאת אומרת, עניין הגיור, עניין מתווה הכותל, כל הדברים האלה הם דברים שהשפיעו מאוד על הקהילות בעולם, בעיקר בארצות הברית. השאלה היא, איך אתם מתמודדים עם לפעמים הזעם שיש בקהילות יהודיות בעולם על זה שאנחנו כאן לא סופרים אותם?
אז אנחנו באמת מתמודדים עם הצד הישראלי, ואנחנו מנסים להסביר לצד הישראלי על החשיבות. למשל, בסקר שנערך עכשיו, רק 13%,
כן.
13% מהישראלים העריכו נכון את היקף התרומות של יהדות התפוצות לישראל, שעומד על 8 מיליארד דולר בשנה. 8 מיליארד דולר בשנה. תחשוב שכמעט 90% מהישראלים לא התקרבו לחצי מהסכום הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך משמעותי, והרבה פעמים אנחנו פשוט לא מבינים עד כמה הוא משמעותי לנו. לא רק מסיבות האופורטוניסטיות של התרומות והלובי ואיפאק, לא רק בגלל זה, אלא גם בגלל זה שעצם זה שיש לי שייכות לעם מחוץ לישראל, זה גם מחזק את הזהות שלי. זאת אומרת, עצם זה שיש לי את היכולת לבוא ולבחון, וכמו שאמרת, גם בסוגיות שאולי אני לא מסכים איתם, איך דרך החיים שלהם, איך שהם תופסים את היהדות, אולי מבחינתי אני לא מסכים, אבל עצם זה שאני תופס אותם כחלק מהעם שלי,
כן.
לא משנה מה הדעה שלהם עכשיו, או מה האמונה הדתית שלהם, הם חלק מהעם שלי, עצם זה מחזק אותי מבחינת האישיות שלי.
עכשיו, אתה כמובן מכיר את איך עובדת התקשורת, אני מתאר לעצמי, ההיבט התקשורתי הוא היבט חשוב מאוד, אולי לנסות ולייצר את השיח הזה שבאמת חסר בין הישראלים ובין יהודי העולם. השאלה היא, מה אתם עושים בהיבט הזה של התקשורת? זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל שומעים, אתה פותח עיתון, אתה רואה טלוויזיה, שומע רדיו, אתה בדרך כלל שומע על יהודי העולם רק בהקשרים לא טובים, חלילה, אנטישמיות, פיגועים, פה ושם איזה משהו יוצא דופן אחר, אולי יותר חיובי. איך אנחנו מייצרים איזשהו שיח שיתבסס על יותר הכרה, יותר סיכור אולי של היהודים האלה, איך החיים? כשאתה יודע מה קורה, כשאתה נמצא כאן, אתה יודע מה קורה בבאר שבע, אתה יודע מה קורה בנתניה, אתה יודע מה קורה בתל אביב. שם אתה, עוד פעם, סוג של חור שחור מבחינת הישראלים.
יוסי, אתה צודק בכל כך הרבה מישורים, כי קודם כל, במובן שזה שאנחנו מסקרים את האסונות טוב, זה טבעה של התקשורת, אבל כן. גם זה אנחנו לא מסקרים מספיק. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אירועים מאוד משמעותיים שקורים בקהילות שם שלא זוכים פה, ומצד שני, אנחנו מאוד אוהבים לנפנף בכמות זוכי פרסי הנובל שמגיעים מהעם היהודי וההצלחות הגדולות, אבל אנחנו לא תמיד שם ביום-יום, וכן. הם מאוד צמאים לזה, הם מאוד צמאים לזה שאנחנו ניקח חלק, אפילו בציון משותף של חגים ומועדים, או אירועים שקורים אצלהם בקהילה, מאוד צמאים.
אולי אפילו מעורבות שלהם במה שקורה בישראל, אני לא אומר עכשיו להתחיל ולבחור, זאת סוגיה פוליטית, אבל סוג של מעורבות עולה יותר גדולה.
אז הם מבחינתם, הם מגיעים, אתה יודע, בגלל שהם לא ישראלים, הם מאוד מנומסים גם בזה שהם לא רוצים להתערב במערכת פה. מצד שני, הם אומרים, אנחנו כמו משפוחה. חשוב לנו מה שקורה, חשוב לנו לבוא ולעזור במה שצריך. ואני חושב שבאמת, מה שאנחנו מנסים במנהלת עמי, זה גם לייצר את האירועים האלה, שהתקשורת התעניין. בגלל זה, אגב, כל האירועים האלה של שבוע התפוצות, שריכזנו אותם ביחד,
כן.
בזכות זה, אני חושב גם, זה נותן לנו איזושהי הזדמנות לבוא ולהגיד, תשמעו, הנושא הזה של החיבור של העמיות, והתפיסה הזו שאנחנו שייכים, זה משהו שאנחנו חייבים לעסוק בו, זה משהו שאסור לנו להזניח. עוד פעם, אם אנחנו נזניח את מערכת יחסים הזו, אנחנו נתעורר יום אחד ואנחנו נמצא שאנחנו רחוקים, כן, רחוקים מאוד.
וזאת בעצם העוצמה שלנו, של העם היהודי. ממש לקראת סיום, אתה יודע, 15 דקות כבר עברנו, משהו שחשוב לך להדגיש באמת בנושא הזה, שהוא נושא באמת ש...
אתה יודע משהו? אני חושב שהשאלה האחרונה שלך, הסיפור פה זה שזה לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא משהו שפשוט לסקר אותו, זה לא משהו שפשוט כל הזמן לחיות אותו, זה משהו שדורש ממך להתעסק בשאלות קשות, אבל אתה יודע משהו, דווקא מהקושי הזה אנחנו נבנים. זה קצת כמו, אתה יודע, לתרגל כושר גופני.
כן.
בסדר? כן. אנחנו חייבים לתרגל את זה. ואם אנחנו נשים את זה בצד, אנחנו נתעורר יום אחד כשאנחנו לא מסוגלים כבר לקום ולעשות מעשה. ומנהלת עמי באמת קוראת לכל הציבור, אתם מוזמנים גם להגיע לאירועים של שבוע תפוצות, וגם כמובן להשתתף בכל הדברים שאנחנו עושים במהלך השנה. יש לנו הרבה פעילויות חינוכיות ופעילויות גם לציבור הרחב, שבאות ומבקשות דבר אחד, לשאול. מה הרלוונטיות שמחברת בינינו, ולדרוש משמעות לחיבור בין העם פה ועם שם.
עורך דין רועי מקלר, ראש מנהלת עמי, המנהלת הלאומית לקשרי ישראל והתפוצות, תודה רבה.
תודה רבה, יוסי.